יום חמישי, פרשת צו, שבת הגודל. כמובן שיש לנו היום תוכנית מלאה וקדושה, וחומרים מעניינים שקשורים לפסח כמובן, תכנים מרתקים, המדורים הקבועים. אז מה אנחנו מדברים? בואו נתחיל. בגיליון דיברוסקוידה של טלדסאון, יש שם סיפור על הטלדסאון, זכר צדיק לברכה, שבזמן אפיית מצות, אחד הפעמים הוא הבחין הרבה על תלמיד אחד שגמר לערוך ולרדד מצה גדולה ויפה ביותר. הוא שם לב שאותו תלמיד התמלא ביוהרה והתנסות, זה שהוא הצליח לעשות כזו מצה גדולה ונאה. מחד גיסה, כל מצה הייתה יקרה וחשובה מאוד אצל הרבה. ילדה לו המון רע והיה טרחה רבה בכל שלבי ההכנה. זה התחיל בקצירת חיטים, התחינה, וכו' וכו'. שעל הכל הוא טרח בעצמו במשך שעות רבות. נו, ועכשיו שעומדים כבר סוף סוף לקראת הסיום, להכניס את המצה לתנור, עוד רגעים מועטים המצה תהיה מוכנה ומזונה, ומזומנת לכבוד פסח. אבל מאידך גיסא, חשב את הסאון, איזה השפעה של אמונה וביטול הקדוש ברוך הוא, תושפע בנפשו של מי שיוכל את אותו מצה שנעשתה מתוך תחושה של גאווה. לבסוף, אמר הרבי בדעתו שלא לחינם הראו לו מהשמיים שהמצה הזאת נעשתה מתוך הרגשה של כל חיבוי סמיודי, מתוך שכחה של הקדוש ברוך הוא. והוא מיד ניגש, נחל את המצה לפני שהכניסו אותה לתנור והשליך אותה בצינה מתחת לשולחן. זה לא נגמר. אחרי זה, הרבי עורר את אותו תלמיד שמכאן ואילך נזהר להשריש היטב בנפשו שבכל פעם שהוא מרדד מצה, הלוך ושוב שהכל זה חסד חינם מכוח הריבוי של העולם, מכוח השם יתברך, שהוא זה שמחיה אותו באותם רגעים. ואז הוא ישפע במצוות אלו שפע קדושה וסיוע רוחני נפלא לכל מי שיוכל אותו. שיזכה להתבטל כראוי בפני השם יתברך במשך כל ימות השנה, בכל מעשיו, דיבוריו ומחשבותיו. סיפור נפלא. זו סטוירס אוילו, אי אוילו. באוצר היהדות, אז הם מביאים בשם אחיזה, שאם יש באדם תורה, אבל רוחו עולה, עולה מתגעה, אז אי, תורה נעשית, אוי לו, היא עולה מעליו ומשאירה אותו בחברת הגאווה בזמן. כך אומר אחיזה. הגאון רב דוב אליעזרוב, עם חולת עצמו, יהודי פשוט מקטמון. פעם בידים תורה, אחרי שפוסק לטובת אחד מהצדדים, אז החציף המפסיר כנגדו. רב דוב שתק, לא אמר כלום. אלה שאלו אותו, הרי זה מתחורם גדול בגמור שצריך שתהיה שמינית שמשמינית גאווה. ענה להם הרב אליעזרוב, שאני למדתי בתלמותיו הצחיים, ושם לימדו אותנו חשבון ברמה גבוהה. לא לימדו אותנו, סליחה, חשבון ברמה גבוהה. אז זה מסובך מדי בשביל לחשב כמה זה שמינית שבשמינית. אז לכן אני מעדיף למחול לגמרי. כיוצא, שאלו אותו, כיוצא בזה, פעם באו להתלונן לפניו, לפני הגאון רב סוזלמן מלצר, על תלמיד חכם שמתנהג בגאווה. שוב רב סוזלמן, הוא לא למד תורת התשבורת. סלבות קרה פעם באיזה בחור שהיה מחמיר ומאדר מאוד מהם שתעשה בשבת. והסבא שמע על זה, הסבא מסלבות, אז הוא קרא לבחור לשיחה. שאל אותו, תגיד לי בכנות, שאתה יושב בחדר שעתיים לפני שבת, ואתה כבר לבוש, מצוחצח, לבוא שבת קודש, קיבלת על עצמך שבת, ואתה רואה את החבר שלך מצחצח נעליים, מה אתה חושב על זה בלב? ענה לו אותו בחור, אני חושב אותו למחל לשבת. אם ככה ענה לו, אז למה מסלבות כאלה? אתה גאוותן, עזוב את החומרה שזה עושה בשבת, להתחיל לשבור את מידת הגאווה. הנה מדיון מרבותיי. אנחנו הולכים כעת לדבר על הנושא המפורסם של אכילת שרויה בפסח. אז כידוע, בקהילות רבות מחמירים, לא יכול מצה שרויה ולא מבושלת בפסח. מחשש, שמא נשאר קצת קמח בתוך המצות שלא נילוך יפה. ועל ידי השרייה או בשול הוא התחמת. ומנהג אביסיין ביודום, אבל, לא, אבל צריך לדעת שזה לא אסור מן הדין. באופנים מסוימים יש שידור בשמחת יום טוב על ידי אכילת מצה שרויה מבושלת. ויש מהמחמירים שהם כלים בזה ביום השמיני של פסח בחוץ לארץ, שהוא דרבונו. יש מי שכתב שאף נהגו לאחים בשביל של פסח, מה ששרו יהיה לצורך היום השמיני, לפני שהמנהג הזה של לימה של מניעה, מהאכילה למצוא השרויה, נחשב כחומו ולא כאיסור. אבל יש מי שאורח, שזה לא ראוי למחמיר באכילת שרויה, לעסוק באכילה שלה, גם בלי האכילה. יש אומרים שלפי מנהג המחמירים צריך להימנע גם להשתמש בכלים שנבלעה בהם שרויה. ושרויה בני פירות, ללא תערובת מים, יש אומרים שהיא לא בכלל המנהג, ויש מי שכתב שהמחמיר אף בכך תבוא עליו רוחה. כאן אנחנו מגיעים למדור הנפלא כאילו מחוכמת פרקי אובס. אומר את המשנה באובס, אם ביצלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת בתורה יש לו צריכה הרבה ניתן לך. בדרשות ישמר הלוי מסופר בשם רב משה מוטרי שוזינגר, שהיה אומר, הרבי שלנו, הבלתי נשכח, משה טיקוצ'ינסקי, היה אומר, אם כל מודעה מושכת אותך, אז אתה בין מודעה כשאני אקלחת במשיכה. הגמור בקידושין אומר, את קצת זה משיכה קורא לבי יבור, ככה קונים בין מודעה כה. אז זה אומר רב משה, כל מודעה זה קורא לבי יבור, כשאחד יושב ולמד עם כל הגשמה, כמו קורא לזה מספר, כבר התחיל משהו, התחיל משהו. ואז נכנס אליו מישהו ואומר לו שקורא לו בחוץ, זה מה שבי מודע כנגד זה משיכה, שקורא לו ביבר. הוא אומר, זה לא מוסר, זה שכל, זה פיקחוס. הפונים ג'רום היה אומר, לא מדברים פרומקייט, מדברים פיקחוס, תהיה סייכר, אתה זה חשבון. מה אתה לא מבין? כל המודעות בעולם זה לא בשבילך. היה אומר רב מוישה, זה בשביל תגרנים, בירקנים, סדברים, לא בשביל בני תורה. מה יש לשאול באיזה יום השני אחד אחרי צהריים בסקבון כגבובת רוקח? עכשיו איזה בחור אחד ולמד, כן, כידוע שיום השני אחרי צהריים זמן של ריפשן. שבור הלך למרחז, בחור אחר השם ולמד, הרב אברמסקי שר הפוירה. החזון מחזקי, לא השם בבית של הרב שישי ולמד, תמיד היה למד, תוך כדי לימוד, משומע ניגון שאני עומד מהישיבה, אחד מגדולי הדור כתב לי את הסיפור הזה. הוא ממשיך, הוא אומר, כתב אותו בצורה מליצית, מליצית. מה קרה אחרי זה? ויוקו מורון הגוין, שרתו לחזון החזקי עם כל מי. ויעל הלכה לישיבה לראות מי הבחור שעכשיו שהוא לומד, והוא רואה את הבחור. אותו בחור, האמא שלו הייתה מאוד חולה, והרב ידע מזה, הזכיר אותו בסדר. והרב ניגש אליו. האמא שלך החולה תהיה בריאה בדרך כלל. זה סיפור מלפני 40 שנה, שהוא נהיה חזק, שהוא סיפור מלפני 40 שנה, ועד היום, עד היום היא מעריכה ימו. צו וסערון, ידועים דברי רשי, אין צו הלשון זירוז. אומר רב שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז למקום שיש בו חסרון. יש פה סיפור מיוצרות גאוני הדורות, מתוך יחיד ודורו. סיפור על רבות חצוקרמן שכשהוא התחתן, קיבל כסף בשביל לקנות לו בחסה 5,000 דולר, הפקידו בשבילו בבנק בארצות הברית, וזה מיועד לצורך הכלכלה שלו, כלכלת אשתו. אחרי המלחמה שנודע לו שאשתו נהרגה שם יחקום דמה, הוא מבקש להשיב את הכסף לחמיו, זאת אומרת, עכשיו. ידידיו של רמותחה טענו בפניו שעות והוא היחידי שנותר בחיים, הרי שכל הכסף שייך לו, אבל רמותחה, נקי כפיים בארלי בו, לא בטוח שהסכום מגיע לו, וזה תלוי כמה פרטים, הלכות ירושה. הם רוצים בבירור המציאות, בבירור המציאות מי נהרג קודם למי. מה שכמובן לא שייך לעשות. לכן הוא לא השתמש בכסף הזה, למרות שכמובן היה לצרוך לו לצרכים בסיסיים ביותר, מה עוד? שחקתי 90 דולר מאותה פעילות ציבורית. אותם ילדים שראו כמה אני צריך לכסף הזה, טענו בפניו, גם אם אין הכסף מגיע לך מדין ירושה, אבל יש בזה מציל את הדין של מרצי מזודו של יום, של הלוך ולמעשה הרי אלו שלו. אבל רב מרדכי, רב מרדכי לא רצה לשמוע לשום את הכל כתוב, הרמו, שגם מזודו של יום, טוב וישר להחזיר. בכל אופן רבותיי, אז הוא לא רוצה להשתמש בכסף, הוא לא רוצה להשתמש בזה. זה היה סכום גדול שמור, עד שהוא מצא בן משפחה קרוב רחוק למשפחת חמיב, הוא שיגר לו את הסכום העצום במלואו, בלב חפץ ומתנה גמורה. בימים כשהברית קרוב שמע מהמייס הזה, אז הוא שמע את ההתפלות שלו באוזני רב מרדכי ואמר לו, הייתכנו בזמננו יש איש שבכלל אין אותה בעצמו מהם. ככה אמר לו אבריס קרוב. דף היי והלוכה, בשיעור של הרבה רזילברשטיין, תוכלו לשמוע היום, בענייני דין קליאת שער ושבת, מדוע אסור להסתרק עם הסרק, ואיזו מברשת מותרת לשימוש בשבת. בואו נלמד גם אנחנו את העניינים של... קליאת שיער בשבת לצמא אסורה מדרבנון, בגלל שזה דומה למלאכת בוינה. ויש אומרים שהאסור מדאורייתא. ולכן אסור גם לפרק את הצמא, שום איסור סייתא. אולם מותר להסיר מראה שבקצה הצמא, למרות שהצמא תתפרק מאליה. והפרדת השערות באמצעה לקו החוצה את התסרוקת, תדע את השכונות מותרת גם בכלי, תדע את הרמו, מותר לצאת רק ביד, אבל לא בכלי, מחשש של קלישת שערות. ויש אומרים שגם בזה האיסור הוא משום בוינה. אותו דבר, בעניין שחומר מייצב על השיער שמקשה אותו, על מנת לשמר את יצור השיער, אז גם זה אסור. לתלוש בשיער בכלי, אז אם אסור מדאורייתא, כחלק ממכס לא יזז. גם כשלא עושים את זה למטרות שימוש בשיער התלוש, ויש אומרים שבאותו אופן זה רבון. כך או כך, אסור להסתרק במסרק בשבת, כיוון שיש בזה פסיק רישא לתלישת שערות, וגם סידור השיער במסרק ללא עשיר הוא קסום. כיוון שגם הפעולה הזאת היא שערות נתלשות, והמסרק הוא מוקצה. והמסרק יהיה מוקצה, וכזה, אז יש לו דין של מוקצה. כדין כל כלי שמלאכתו לאיסור, קלישת שיער ביד אסורה בשבת מדרבנן, אבל למרות זאת, סידור השיער בהפרדה שלו בעזרת הידיים והציפורניים, מותרים בשבת כי אין בהם פסיק רשא לקלישת שיער. מברשת שיער רכה וגמישה, אם אין פסיק רשא שידלשו שיערות, מותר להתרג בה, שהוא לא מכמן את שעת השיערות שגורמות לתפחות של השיער כמובן. ואם יש בשימוש בה, זה פסיק ראשי לתשעת שיער, אסור להסתרק בה. אבל מותר לסדר בעזרתה את השיער ללא סירות, כמעט שהסידור הזה, אין בו פסיק ראשי לתלישה של שיערות. ובכל אופני היתר, מנהג ישראל מקדמה דנא להשתמש רק במברשת שמיוחדת לשימוש בשבת, כדי שלא יראה שימוש כחוב דין דחון. ויש מי שסבר שצריך לאחד בשביל זה מברשת שהיא לא מיועדת לסירוק, כגון מברשת כובעים. עד כאן בא העניין של הדברים בהלוכה ומה שנלמד היום, בעזרת השם, בסדר הקרוב. נזכר מה למדנו אתמול רבותיי, צביעה של בגדים, אורות, כלים, קירות ורהיטים וכולי, אסורה מדאורייתא. צביעת אור האדום אסורה מדרבנן, אבל יש דברים שגם זה אסור מדאורייתא. אסור לאישה לצבוע את הפנים שלה, עיניים, שפתיים, חומרי טור וכל צלשור,
היא גם אסורה למרוח על פני החומר שמעדן ומחזק את הצבע הטבעי של האור, או לצבע את הציפורניים בלט השקופו. חפץ מוקצה שיחדו אותו לפני שבת כשימוש מסוים שמותר בשבת, מותר לטלטל אותו בשבת. חפץ שלא מקובל בלי לאחד אותו לשימוש היתר לעולם, אז יש בזה מחלוקת הפוסקים, האם האיחוד שלו לשימוש של יתר מתיר את הטלטול שלו. ובכלל רבותיי במה שמענו לפני 100 ימים, במקרר, יש תרמוסטט, בעברית קוראים לזה רגש. רגש, מרגיש את מידת החום שבקרבתו, ועל פיה הוא מפעיל את מנוע הקירור ומחבר אותו. פתיחת דלת של מקרר גורמת לכניסה של אוויר חם, שעשויה לגרום מיידית להפעלת המנוע. ונחלקו הפוסקים בנוגע לפתיחת הדלת בשבת. יש אומרים שמותר לפתוח אותו בזמן שהמנוע פועל, כיוון שאז תיגרם רק הערכה של פעולת המנוע שכבר פועל, ואילו כשהמנוע לא פועל, עשויה להיגרם הפעלת המנוע מחדש. יש מי שיתיר לפתוח גם בשעה שהמנוע לא פועל, ויש עשויים לפתוח גם בשעה שהמנוע אינו פועל, מחשש שיפתחו אותו גם בזמן שהמנוע פועל. במקררים שבימינו קיימות בעיות רבות נוספות, אם הנורה של מקרר לא מנותקת ונדלקת, אם הפתיחה שלו לכל הדעות, אסור לפתח אותו. עד כאן בענייני ההלכה. דף היום מבבלי, מהי תכונתם הסודית של השעורים? מהי יש הבדל בין טעם ענבים ומיץ ענבים? אין נקמון, יש טעם. אז על כך ועל עוד עושים מעניינים, נלמד במסכת עובד אזורי, דף סמך זין. ונזכיר לכם שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את שיעור הנפלא והמהיר והמהיר של הרב אליהו אורנשטיין שליטה. וכעת רבותיי, כעת אנחנו מגיעים למדור המתוק והנפלא, חפץ עם החיים, המדור שמלמד אותנו מה לדבר ואיך לדבר, מה לשמוע ואיך לשמוע. אז הסעיפים שנלמד היום, רבות חיים מלמד אותנו שכל איסור לשנורא זה על בן אדם שעל פי דין תורה הוא בכלל המסך, דהיינו, אם שאיתך בתורה ובמצוות. היוצאים מכלל זה הם אפיקורסים, שמצווה לגנות אותם, לבזות אותם, בפניהם, שלא בפניהם. נו, ומי זה אפיקורס? אחד שכופר בתורה ובנבואה מאיסור על שם הרחם. בין בתורה שבכתב, בין בתורה שבעל פה, ואפילו הוא אומר כל התורה מן השמיים חוץ מפסוק אחד וכל מחומר אחד. בדירה שווה אחת עוד יגדו ככה. אומנם, נמשיך הרב חיים אומר, דווקא אם הוא שמע מהם, עצמו דברי אפיקורסות, אבל אפשר לסמוך על אחרים שאמרו לו. אסור להאמין, אלא רק לחוש, לעצום בלבד, וגם לזה אחרים בסתר, שלא יתחברו איתו עד שיתברר הדבר. ואם מוחזקים בערכה אפיקורסים, אז דינו כאילו מכירם בעצמו. והביאור ומוסופים מציינים פה לדברי חובת חיים, לקמל בהקדימה לשמר סלושם, שהדין הזה בא לגנות ולבזות האפיקורסים, היא חלק מהתועלת שיש בידיעת דיני לשון הרע, כי כשאדם לא יודע את הדינים האלה, אז הוא יבוא גם להחמיר על עצמו, לצורך שלא דבר על אפיקורס, אפילו שהדין שם שמצווה לגנות אותו, כדי שלא יבוא להטות את הרבים בדעות הכוזבות שלו. עוד נידון מעניין מביאים בהקשר הזה הביאור ומוסופים, האם מותר לדבר לשנור על גוי? לכאורה גוי לא בלו בכלל המתאר, אבל יהיה מותר לדבר עליו. אבל במדרש כתוב, אומר רבי יוחנן, הרגלת לדבר באחי, הרגלת לשונך, לדבר באחיך, שאינו בן אמותך, האומה שלך. סוף ובן אמותך תיתן דופי, ומסביר הרד"ל שמובהר מזה שאסור לדבר לשנור על גוי. כמו חוץ חיים להראש כתוב, אל תוציא דיבה ולשון הרע על שום בריח. וכתבו הגריסרנה לאגרח קניאבסקי שנראה מדבריו שאסור לדבר שנור על גוי, זה כמובן במדרש. והוסיף רב חיים, גם קניאבסקי, שגם שמן התורה איסור לדבר עליו, בכל מקום תכן שאיסור על הרבונו, תכן. כך דעת, וכך גם דעת רבי נסים קרליץ, שזה איסור על הרבונו, שהסמיכו אותו על הפסוק. מה הטעם של האיסור? ויש לו להתרגל לדבר לשנורא, כמו שהמדרש אמר. אבל הוא מוסיף שהאיסור רק על ידי גוי ששומר שבע, רק על גוי, סליחה, ששומר שבע מצוות בני נוח. אבל גוי שלא שומר שבע מצוות מותר לדבר, היא לא חמור יותר מישראל ראשה שמותר לדבר. מאידך, הנציב כתב שאין איסור לדבר בשנורא, בכוונת המדרש לאסור בשנורא על גר. כך כתבו גם כמה פויסקים שמכר הדין, אין איסור לדבר בשנורא על גוי. זה לא בכלל עמיתך. וכמו שאין איסור לדבר על הפיקור הסורשה, בכוונת הראש שלא ידבר שום דריה, מה פירוש? אפילו על מישהו שונא אותו. או שלא ידבר אפילו בגנות עצים ואבנים בעלי חיים, בכוונת הנדרש היא, שאם הוא יתרגל לדבר שנור על גוי, אפילו שאין בזה איסור, ובסוף יבוא לדבר על יהודי. כאן אנחנו מגיעים למדור המוסר ימי. מה אנחנו מתחילים מספרו תורה סבייס? ברוך השם אלוקי ישראל, זה בפתיחה. אשר בחר בנו לחלקו, ונתן לנו את תורתו הקדושה, שמה היא? אצולה משרי מרומים, וכאשר נזגה להתדבק בה, שימי חיינו מה אנחנו מתחילים, ונשמע חוקר מצוותיה, נהיה חיים וקיימים לנצח, כמותה, וכמו דכתיב, ושמרתם את חוקותיו ואת משפטי, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. אומר האונקלוס, לא להסתרגם לכם את כל הפסוק, אומר האונקלוס, ואם יאבד יוסון אנושו, יחי בעוני והיה אמר. אז התרגום האונקלוס מסביר פה, ויש מותה שישר יוסון אנושו, שאם הוא יתר על עצמו, אז חייה בריאות שכן. אבל, ממשיך הרב חיים ואומר, שעל ידי דברי תורה שאדם עומד בעולם הזה, נבנה לנפשו היכל בפני עצמו בגן עדן, כמו שאמרו, במדרש על הפסוק חוכמות נשים בנתה ביתה, זו התורה. ללמדך ממשיך הרב חיים ואומר, שכל מי שקנה לו דברי תורה, קנה לו בית לעולם הבא. ורצה לומר, אף שכל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא עבור קיום מצוות השם, היינו שיהיו בגן עדן, אבל שיהיה לו היכל בפני עצמו לנפשו, רק על ידי קניית דברי תורה. ומסיים החפץ חיים ואומר, וההיכל הזה שנבנה על ידי אור תורה, הוא קיום נצחי. עד כאן הדברים הנפלאים במדור המוסר היום. ולקראת סיום אנחנו מביאים פה את הסיפור במדור פרשת שבוע. זאת תורת העולה. וזה איינשטיין, במוסף תורני המבסר, מביא סיפור מאוד מעניין על האבל זרוב, המעריד, על סדרי לימוד קבועים בכמה מסכות בש"ס ובשולחנו, עם מי? עם הבנים. הסדרים האלה מתחילים בשעת צפרירי בוקר, מוקדמות, נמשכים את זה כל היום. וחשיבות רבה הקדיש הרבה את הרוב על הסדרים האלה, ועבור כבוד הלימוד כדי לתת שאלות אימות. וגם בשנת ההנהגה שלו, שתחפו על התעודות צורכי הרבים, הקפידו מאוד על כל הסדרים שמחלילה לא יחסר במוזיק. בוקר אחד הפתיע הרבה את הרוב את הבן שלו, הבן שלו, אחד מהבנים זה היה רבי חיים בילגורי, הבילגורי הרוב, ואת הנכד של הרבי שייזישו, מה הפתיע אותם? הוא בישר להם שהוא רוצה ללמוד איתם שיעור במסכת של סדר קודשים. הם התפלו על השינוי. הגאולה כבר הגיעה, ברוך השם, בית המקדש של ירש ירד כבר מהשמיים. השעה קשירה להתחיל להקריב קרבנות לפני הרב הקדש ברוך הוא שאמר ונעשה רצונו. העבודה מתחילה ואז אני שומע שמכבדים אותי באפשת וניתוח. בשמחתי אומר להם בל זרוב, הבנתי מיד במה מדובר. אני זוכר שהעבודה הזאת, אפשת וניתוח, קשירה בזר. ואני יכול בעצמי לקיים אותה. תארו לעצמכם, אמר להם בל זרוב, איך הייתי נראה, איזה פנים היו לי. ואולי הייתי זוכר הלכה פשוטה הזאת שאפשת, אולי הייתי זוכר את ההלכה הזאת, שזה קשר בזר. לכן אמר להם הרבה זרוב, חשקה נפשי להשקיע כוחות בלימוד החשוב הזה. באמת ציפוי, ואכן ציפייה כבירה, ציפייה כבירה כזאת לבניין בעצם מקדש במראה בימינו, שהיא באה לידי ביטוי בלימוד ובהתעסקות בסוגיות האלו, וההלכות שנוגעות לעבודת בית המקדש, הייתה גם מחלת של רבים מגדולי ישראל וצדיקי הדורות בכל זמן וזמן. למשל, בדורות האחרונים בלתה דוגמה הדרישה של החפץ חיים, שהוא דרש וטבע בכל עת שימצאו סדרי לימוד בקודשים. בפרט מהקויאנים, הוא היה חוזר מבקש שלא הזניחו את הלימוד הזה, שנוגע להם לעצמם ולא יכולים מייסה. בהנחה שבמראה בלה המקדש ויבואו הדברים ידי מייסה. נו, ברוך השם, גם בימינו מתקיימים כהלים לימוד קודשים. חלקם באמת מיועדים בעיקר עבור כהנים, שהמטרה של לימוד במסגר שלהם היא לעסוק במסכת כאלו ולהציג שמה את כהלים בדין חזרים משיחה. מטרת השם, כשנשמע את כל השופר של מלך המשיח, שמבשר ואומר, אז נמצא את רגענו מובילות אותו, נורבית מדרשם, לשאול ולדרוש בהלכה מכם, מה יעשה? בימים הראשונים, מיד שידושו חסדי שמיים, להקריב תמידים ומסופים לפני הקדוש ברוך הוא בישראל ממש. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. ולסיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא התחזקות ימית. בספר קדוש ישראל מופיע סיפור על רב סול אגר, זכר צדיק לברכה, בא לעם ישראל, שהוא ראה בערב פסח אדם שכועס, כועס על החבר שלו שהוא לא נזהר מספיק בדקדקי עשייה. פנה עליו בסרול מלווישניץ. ואז הוא אמר לו, תאמין לי, משהו כעס חמור יותר ממשהו חמץ. איי איי איי. נשתדל אם כן רבותיי להרבות אווירה נעימה, אווירה רגועה בזמן שמכינים את הבית לפסח, ונצרים מאוד שהוא הגיע. בכלל כעס. עד כאן דברנו להיום, נאחל לכם רבותיי, אגיד שבס, שבס הגודל, כמו שאמרנו. מי שבס הגודל מתחיל, מתקרבים לפסח עוד יותר, השבוע, מתקרבים כבר לשבוע שחל בו. שם יעזור, שניפגש כולנו ברחבת בית המקדש עם הקורבן פסח. נו, תומר אותו בציבור, כולם יקריבו את הקורבן פסח. בעזרת השם. אז שיהיה לכולם שבת שלום. הרבה הצלחה וכל טוב.